טוב, רבותיי, אנחנו עוסקים, כל עם ישראל עוסק ביישוב ארץ ישראל. צריך לדעת שלפני כמעט יותר מ-200 שנה היה בעם ישראל אחד מהגדולי ישראל המפורסמים, הגדולים ביותר, הגאון רבי אליהו מווילנה. אנחנו יודעים היום שהגר"א, רבי אליהו מווילנה, אמר לתלמידיו שהגיע זמן הגאולה. טוב, יש, לא יודע כמה מכם ניסיון עם זה, אבל כל כמה זמן מתפרסמות שמועות או מודעות או דברים, באים רבנים אומרים, הגיע, הנה, עכשיו זה בא. מה לעשות? טוב, צריך להתפלל, צריך לתת צדקה, צריך לעשות מצוות, כל מיני דברים טובים, יפה מאוד. ואז עובר איזה זמן, ואו ששוכחים את זה, או שמתאכזבים. אבל הדברים של הגאון מווילנה היו שונים מאוד. בוודאי שהוא הדגיש לתלמידים שלו שצריכים להתחזק בלימוד תורה, בקיום מצוות. אבל הגאון מווילנה חידש לתלמידיו שכל עניין הגאולה הולך, כפי שלמדנו הרבה פעמים, בדרך הטבע. ולכן הם צריכים לעלות לארץ ישראל ולבנות אותה. ולא סתם לעלות לארץ ישראל. טוב, בא יהודי, הרב שלי אמר לי, הוא גדול, מקובל, ענק, אני אורז מזוודה, נוסע. רגע. מה עם כסף? מה עם כל האמצעים הטכניים שצריכים אותם? אז תלמידי הגאון מווילנה, קודם כל, השקיעו כמה שנים בחוץ לארץ בגיוס אמצעים כספיים כדי שיוכלו לעלות לארץ ישראל ולבנות יישוב רציני. וככה הם המשיכו כל הזמן. גאולה בדרך הטבע, פירוש הדבר שצריך לעשות את הדברים בצורה רצינית, הכנה, להתקדם משלב לשלב. ועם זה, היו פה מאמצים עצומים. עכשיו תארו לעצמכם מציאות כזאת, שהרב הכי הכי גדול, מקובל על כולם, אומר, הגיע זמן הגאולה. התלמידים מתכוננים, ומכינים את כל מה שצריך, ועולים לארץ ישראל. ומה מצפים? יופי, הגענו לארץ ישראל, נבנה וילך, כל העסק ילך ויגדל. קודם אנחנו נבוא, יבואו עוד, נרחיב את היישוב, נעבור משלב לשלב, נבנה עוד יישובים. לא, ברוך השם, זה מתחיל, ילך להתקדם. מה באמת קרה? תלמידי הגאון מווילנה עלו לפני 200 שנה לארץ ישראל. היה אז מצב מיוחד. הטורקים ששלטו בארץ ישראל, היו להם כל מיני חוקים מאוד משונים. והיה אצלם הבדל גדול בין יהודים, מה שקוראים היום ספרדים, לבין יהודים אשכנזים. זה לא כל כך עניין עדתי, אלא פשוט היהודים הספרדים דיברו בשפה של המדינה, היו כבר, היה להם איזשהו בסיס, התיישבות. היהודים האשכנזים במשך כמה דורות כמעט לא היו יהודים אשכנזים בארץ ישראל. הם באו ממדינות אחרות, דיברו בשפות אחרות. הגיעו כמה זמן לפני הגאון מווילנה, הרבה שנים לפני כן, הגיעו כמה יהודים אשכנזים לירושלים, קנו שטח, רצו לבנות, ואז הם פשטו את הרגל. אז מאז כל יהודי אשכנזי שהיה מגיע לירושלים, הערבים היו תופסים אותו, ואומרים לו, אתה תשלם את החובות של היהודים האשכנזים ההם. אז תלמידי הגאון מווילנה, שנקראו אשכנזים, היו מליטה, לא יכלו אפילו להגיע לירושלים. אז הם עלו קודם לטבריה, ואחר כך לצפת. צפת היה יישוב יהודי, לא הייתה את הבעיה הזאת של החוב המיוחד הזה, אבל הם הגיעו לצפת והתברר שהמצב חמור. הגיעו בשלוש נגלות, כמו שקוראים לזה היום, שלוש שיירות במשך תקופה של שנתיים. כשהגיעה השיירה השלישית עם אחד מגדולי הרבנים, ובישראל משקלוב קראו לו, הוא גילה שהקבוצה פשוט עומדת להתמוטט. מדוע? כי אמנם את החוב ההוא בירושלים לא היה להם, אבל היו מיסים מיוחדים לתושבי חוץ, והייתה בעיה של כסף לחיות, והייתה בעיה של פנסה, ועוד הצטרפו בדרך כל מיני יהודים שלא התכוננו לעלות ולא גייסו את הכספים מראש, שמעו, הנה יהודים עולים לארץ ישראל, גם אנחנו נבוא. ובדרך כלל היו אלה יהודים עניים שלא היה להם מה להפסיד ומה לאבד בחוץ לארץ. הגיעו לצפת, היה להם עול גדול. מגיע רבי ישראל לצפת, הוא המנהיג, אומרים לו, אתה המנהיג, כבודו, בבקשה, איך אומרים בדרך כלל, כבודו, יושב במקומו, אומרים לו, לא, כבודו יקום, ייסע חזרה לחוץ לארץ, יגייס לנו כספים. זה מה שקרה. יהודי הגיע לארץ ישראל, רוצה להתיישב, להתחיל לבנות את היישוב, אומרים לו, לא, כבר כל הכסף נגמר, אין ממה לאכול, לחיות, תחזור לחוץ לארץ. אז רוב היהודים, הוא השאיר את המשפחה שלו ואת כל האחרים, השאיר בצפת, נסע לחוץ לארץ. היה בחוץ לארץ 3 שנים. הספיק רק להגיע לארץ ישראל, הסתובב 3 שנים בחוץ לארץ, להגן מערכת שלמה של גיוס כספים בכל המרכז של הקהילה היהודית אז, בליטה, ומה שנקרא היום רוסיה הלבנה, כל זה, כדי שהיישוב יוכל להחזיק מעמד. טוב, צריך לתפוס את המושג, תבינו. מתחילה גאולה, מה עושים? עובדים מאוד יותר קשה. חשבנו שכבר הכנו את הבסיס, עלינו לארץ ישראל, אפשר להתחיל לבנות. לא, המנהיג צריך לחזור לחוץ לארץ, שוב לגייס כספים. 3 שנים, אני מה זה 3 שנים של נידודים באותו זמן, זה לא להיכנס לרכב, לנסוע במטוס, איזה מטוס, איזה רכב, אין מכוניות. ולנסוע למקום, ממקום למקום, בדרכים משובשות, 3 שנים לחטט את הרגליים, להגן גיוס כספים. סוף סוף, אפשר לחזור לארץ ישראל. נו, כל יפה וטוב, לא? לא בדיוק. הרב הזה, המנהיג, רבי ישראל משקלוב, חוזר לארץ ישראל, תוך פחות משנתיים, שנה ומשהו, פורצת בצפת מגפה. שוב, תחשבו על זה, באנו לארץ ישראל, הבטחה של הרב שלנו, מגיע גאולה, הגיע גאולה, בטוח, מאמינים ב-100% שהגיע גאולה. מתיישבים בעיר, מתחילים, יש כבר כסף שבא מחוץ לארץ, יש מה לאכול, יש ממה להתקיים, פורצת מגיפה, מגיפה, רבותיי, בימים ההן, הרפואה לא הייתה כמו של היום. מגיפה פירוש הדבר שאנשים, מי שאין לו ברירה אחרת, פשוט לוקח אוכל, נכנס הביתה, לא יוצא מהבית. מי שיכול, קם, לוקח את הרגליים ובורח. הידבקות במחלה זה מוות. וזה מה שקרה. אותו מנהיג, רבי ישראל משקלוב, לקח את המשפחה שלו, וקם ונסע לירושלים. הוא לא הגיע לירושלים, מתה אשתו, אחר כך מת חתנו, אחר כך הבת שלו, אחר כך הבן שלו, אחר כך עוד בת שלו, ועוד בן שלו, ומגיע אליו שליח שהורים שלו שהיו בצפת נפטרו גם כן מהמגפה. היום, כן, אנחנו יש למצבים יוצאים מן הכלל שחס וחלילה קורה אסון כזה, אומרים, משפחה, חצי משפחה הולכת. כן, כמה אמרתי? אישה, שני בנים, שתי בנות וחתן. ועובר סבא וסבתא. וזה רק במשפחה אחת. אנחנו לא יודעים כמה מתו במגפה בצפת. וכבר בשלב הזה מישהו היה בא וצריך, רבותיי, איפה הגאולה? ריבונו של עולם, מה אתה עושה לנו? המנהיג רבי ישראל משקלוב חוזר לצפת ומתחיל לבנות את הקהילה מחדש. טוב, מה עכשיו? קצת שקט? איזה שקט. עכשיו הטורקים מחליטים, עכשיו זה הזמן לרדת על היהודים האלה. קודם מטילים מיסים, גזרות חדשות, אחר כך תופסים את המנהיג הזה, אותו יהודי שכל הזמן סובל, כל הזמן מתייסר, מתאמץ, מסירות נפש על ארץ ישראל, רבותיי. תופסים אותו, מכניסים אותו לכלא, אומרים לקהילה, או שאתם משלמים כופן נפש, או שהוא נשאר פה. וכלא שם, רבותיי, זה לא כלא מעשיהו, ואפילו לא, אני יודע מה, כן, תא בידוד בכלא ישראלי, זה גן עדן לעומת הכלא הטורקי. טוב, מה אפשר לעשות? שילמו את הכופן. ככה עוברות כמה שנים נוספות של ניסיון לפתח את היישוב. 10 שנים עוברות אחרי המגפה, ויש חורף. חורף, נו, יורד גשם. צריך לבוש מעיל, לקחת מטריה, ורותי אתם לא יודעים מה זה חורף. היה חורף כזה שצפת נשטפה במבול. רבי ישראל, המנהיג, יושב בבית, הבית מתמוטט עליו ועל המשפחה שלו. היו בונים בתים אז, לא ממיתון, אמנם מאבן, בדרך כלל היו בונים בצפת, אבל האבן הייתה מחוברת ככה עם איזה משהו שקראו לו טיח, לא, שבכלל לא. וכשהיו גשמים מאוד חזקים, הרבה פעמים היסודות נשטפו, או שהגג התמוטט. בית אחרי בית, העיר כמעט נחרבה לגמרי. זה גאולה רבותה. מסירות נפש על ארץ ישראל, הוא ניצל בנס עם המשפחה שלו מהתמוטטות הבית, ומתחילים לבנות מחדש את העיר. הלאה. אני חושב שאתם מתחילים להיכנס ככה לאווירה. זה חיים של יהודי. אנחנו עכשיו, כן, הוא עלה לארץ כבר בתור יהודי מבוגר, אנחנו עכשיו כבר 20 שנה אחרי הפעם הראשונה שהוא עולה לארץ ישראל. ושוב מתחילים לבנות את היישוב מחדש, ושוב צריך לבנות בתים, ולכתוב לחוץ לארץ שיגייסו כספים, ולמסור את הנבל, וזה, זה עסק לא פשוט. סתם להשוואה, מדברים עכשיו כמה קשה אם חס וחלילה יפנו יהודי מגוש קטיף, הוא צריך להתחיל את החיים מחדש במקום אחר, בבית חדש, נכון? זה באמת לא, לא טוב ולא רצוי, ולאסור לעשות את זה, ובאמת לא עושים דבר כזה ליהודי. על מה אנחנו מדברים פה? זה ממש לבנות את העיר מחדש. עוד 10 שנים עוברות. עוברות עוד 10 שנים, רבי ישראל משקלוב הצליח לבנות שוב את העיר. הקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה אמצעים בעולם. יש לנו היום ידידים בארץ ישראל, הדרוזים. הדרוזים אז היו קצת פחות נחמדים כלפי היהודים. באמת, היום הם ידידים גדולים ואנשים טובים. אז היה מרד של הדרוזים נגד השלטון, ותוך כדי המרד הזה פרצו לקהילה היהודית בצפת וערכו מה שקראו במזרח אירופה פוגרום. רצחו יהודים, שדדו כמעט את כל הרכוש שהיה, כל מה שאפשר לקחת מכל הבתים של היהודים שם. היהודים פשוט קמו, עזבו את צפת והלכו להתחבא בערים. אחרת שלא יצרכו אותם. מי שמכיר את הגליל להיום, יש שם ערים וזה, אז הלכו, התחבאו פה כמה, שם מצאו בית, שם איזה כפר ומשהו שלא יצרכו אותם. שדדו את כל הבתים, כמובן הרס מוחלט, עד שהגיע הממשלה, התאוששה ושלחה חיילים וגירשו את הדרוזים, הפסיקו את המרד. קהילה שוב נחרבה לגמרי. פעם כמה? מה היה לנו פה? הקימו את הקהילה פעם ראשונה, נחרבה, היו צריכים לגייס כספים והכל, נחרבה במגיפה. הקימו את הקהילה פעם נוספת, נחרבה במבול של גשם בחורף קשה. הקימו את כן, פעם שנייה. הקימו את הקהילה פעם נוספת, עכשיו שוב חורבן של מרד הדרוזים, פעם שלישית. זה גאולה, רבותה. אין לנו ספקות בדברים של הגאון מווילנה. עוד מעט אני אדגיש לכם למה. פעם שלישית, חורבן שלישי. בית המקדש נחרב רק פעמיים. אנחנו מדברים עכשיו על חורבן שלישי של היישוב בצפת. טוב, שוב, כן, מקימים את הכל מחדש. פעם הקודמת עברו 10 שנים של איכשהו בנייה והכל פה. לא היו צריכים לבנות את הבתים מחדש, אבל היה צריך, כן, הבתים ריקים, הכל, מתחילים שוב לקנות. 3 שנים אחר כך, רעידת אדמה. אין, היום מדברים על רעידות אדמה, קצת יודעים מה זה יכול לעשות, אז המצב היה הרבה יותר נורא, כי כפי שאמרנו, הבתים לא היו בנויים כמו היום. רעידת אדמה בגליל, לפי הגרסה הפחותה של הקורבנות, נהרגו 2,000 יהודים. רבותיי, תחשבו על זה במונחים מהיום של ארץ ישראל. היישוב היה הרבה יותר קטן. 2,000 יהודים זה כמעט כל היישוב בצפת באותם הזמנים. והיום, אם חס וחלילה, היו נהרגים 2,000 יהודים, שיש לנו מיליונים בארץ ישראל, זה היה אסון כבד, נוראי. אז לא היו אפילו 100,000 יהודים בארץ ישראל. נהרגו לפחות 2,000 יהודים ברעידת האדמה. ושוב, כמובן, העיר נחרבה. בתים נהרסו פעם רביעית. ושוב, מנהיג לוקח את הדברים בידיים. הוא בינתיים, שלא סיפרתי כי זה היה, רציתי להראות את הרצף, הצליחו להקים בכל זאת קהילה אשכנזית בירושלים. בהתחלה היהודים בירושלים היו צריכים להתגנב, להתלבש בלבוש, מה שהיה אז לבוש מזרחי, ספרדי. לאט לאט הצליחו, שלחו שליחים, שילמו שוחד, הצליחו לבטל את החוב הישר. אז יכלו כבר להקים בית כנסת ולהופיע בצורה רשמית בתור הקהילה. אז המנהיג הזה, רבי ישראל משקלוב, עבר בינתיים לגור בירושלים, אבל הוא עדיין דאג לצפת. 4 פעמים, תחשבו מה זה. כן? אנחנו מגיעים למצב של 30 שנה. 30 שנה. היהודי הזה גר בארץ ישראל. מאז שהוא עלה לארץ ישראל, על פי דברי רבו, הכרזה ברורה, הגאולה הגיעה, 4 פעמים הקהילה נחרבת בצורה נוראית, ארבעה אסונות עם אסונות אישיים, כן, אמרנו על שישה מבני המשפחה נהרגו, מתו במגפה, הוא התחתן מחדש, נולדו לו עוד ילדים, גם כן היו לו עוד אסונות. סך הכל 30 שנה בארץ ישראל, כן, כמה אנשים אז חיו עד גיל 70, זה היה כבר זקנה מופלגת, אני לא בדיוק באיזה שנה, בין כמה הוא היה ובאיזה שנה הוא נולד, אבל זה רוב החיים הבוגרים שלו. אסון אחרי אסון אחרי אסון, שנתיים אחרי רעידת האדמה, הוא נפטר. עכשיו תגידו אתם, מה אומר יהודי כזה? כן? מגיע לבית דין של מעלה, מגיע לגן עדן, מגיע לו, מסע נפשו על ארץ ישראל, יהודי תלמיד חכם, צדיק, פוגש את רבו כביכול. מה הוא אומר לו? צדקת? הגיע גאולה? או מה, למה עשית לי את זה? מה הוא אומר לו? אגיד לכם מה הוא אומר לו. הוא אומר לו תודה רבה. תודה שזיכית אותי למסור את הנפש על בניין ארץ ישראל בזמן הגאולה. לראות בעיניים שלי איך היהודים חוזרים לארץ ישראל, כי עם כל החורבנות האלה שנה אחרי שנה הגיעו יותר ויותר יהודים לארץ ישראל. עם כל הסבל הזה שסבלו ומתו, ואני מספר את הסיפור בקיצור, אז אני אומר, כך וכך מתו. ומה עם כל אלה שנפצעו? וזה, כן, זה נשאר נכה, וזה חולה, ופה משפחה סובלת, ותחשבו על כל מה שקוראים, המעטפת, על כל מה שקורה מסביב פה. ועם כל האסונות הנוראים האלה, היישוב בארץ ישראל במשך כל השנים האלה הלך וגדל. אומרים לפעמים, יהודים משוגעים. הדבר הכי הגיוני היה צריך להיות שמצב כזה כולם יברחו, יעזבו, יגידו די, אנחנו חוזרים לחוץ לארץ. מקום האחרון שיהודי יגיע זה יהיה ארץ ישראל. לא דיברתי על כל הקשיים להגיע לארץ ישראל ועל כל הצוות האחרות שהיו. והגאולה הלכה והתגברה. והצוות המשיכו. אני תיארתי חיים של יהודי אחד, 30 שנה, 4, 30 שנה, 4 חורבנות. ואני אומר לכם, הוא עולה לשמיים, הוא אומר לרבו, תודה רבה שזיכית אותי למסור את הנפש על יישוב ארץ ישראל. אני רואה את היישוב. התחלנו בלי קהילה, עכשיו יש קהילה. התחלנו במקום אחד, עכשיו יש כמה מקומות. התחלנו במספר קטן, עכשיו אנחנו יותר, ונולדו ילדים, והיישוב הולך ומתפתח. איזה יישוב הולך ומתפתח? הוא סיים, כשהוא סיים את החיים שלו, רבותיי, היה עדיין בכל ארץ ישראל, היו יהודים בערך בשישה מקומות. יש מה שנקרא ארבעה ערי הקודש, ירושלים, חברון, טבריה, צפת. היו קצת יהודים ביפו, היו יהודים בפקיעין, אולי עוד שניים, שלושה מקומות. חוץ מהערים האלה לא היה יישוב יהודי בארץ ישראל. עכשיו תסתכלו על המצב היום. תעשה דילוג מהיר. מישהו, יש לו איזה מושג, אני באמת, אני לא ביראתי. כמה יישובים יהודים היום יש בארץ ישראל? חושב שהמספר הוא אלפים ולא מאות. כמה יהודים יושבים היום בארץ ישראל? כן, ברוך השם, אנחנו סביבות השישה מיליון? חמישה, שישה מיליון? תן להם בעיה. הרב הזה, אני מחזיק לפניי, זה קיצור תולדותיו שזה מובא בתור הקדמה לספר גדול שהוא כתב. הוא כתב ספר, הוא היה רב גדול מאוד, הוא כתב ספר על הלכות התלויות בארץ, ספר פאת השולחן. נוספת, בשולחן ערוך אין הרבה על הלכות התלויות בארץ, אז הוא הוסיף תוספת לשולחן ערוך. כשהוא רצה להדפיס את הספר הזה, הוא ישב בצפת, בהתחלה הייתה לו בעיה. לא היה בית דפוס, הוא חשב שהוא צריך לצאת לחוץ לארץ להדפיס את הספר. אתם מבינים מה זה שאין דפוס שאפשר להדפיס ספר בעברית בארץ ישראל? אתם יודעים היום מה זה להדפיס ספר? אני רוצה היום, אם אני רוצה להדפיס ספר, אני הולך לשכן שלי, אומר לו, תשמע, קח את זה, תתחיל להדפיס. אני עוד מוציא מהכיס, אם אני רוצה דיסקט, קח. הם בכלל לא צריך כמעט דפוס. אבל דפוסים? יש מאות דפוסים, אלפים של דפוסים, שמדפיסים דברים בעברית בארץ ישראל. נכון. אז הגיע חידוש. קם יהודי והקים דפוס בארץ ישראל, הוא זכה להדפיס את הספר הזה בצפת. כן, המהדורה הראשונה נדפסה בצפת. חידוש עצום, יש דפוס יהודי בארץ ישראל. אין דפוס יהודי לפני כן בארץ ישראל, מה זה אין דפוס יהודי? אין תעשייה יהודית, אין חקלאות יהודית. רבותיי, אף יהודי לא איבד את האדמה. לא נדבר על מדינה יהודית ושלטון יהודי, לא מדברים על זה בכלל. איפה הגאולה? היום אנחנו רואים את הגאולה. היום אנחנו רואים את הגאולה לפני העיניים שלנו. ואסור לשכוח את זה. כמו שיהודי קם כל בוקר ואומר, מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא החזיר את הנשמה שלך? אולי אתה קם בבוקר, אתה עייף, חס וחלילה, יהודי חולה, בכל שיש לו יכולת לזוז. הקדוש ברוך הוא החזיר לו את הנשמה או לא? אתה יודע שהחזיר לו את הנשמה, עם מי אתה, אין לך עם מי לדבר. הוא קם בבוקר, פוקח עיניים, אומר, אוי, אני חי? מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. אסור לשכוח את זה, אסור לא להגיד תודה. היום יש לנו גאולה? רבותיי, אם אנחנו יושבים פה, יש לנו גאולה. מה זה יושבים פה? אנחנו יושבים פה, כן, פה יש איזה 10 יהודים בחדר. אנחנו יושבים פה 10 מתוך מיליוני יהודים בארץ ישראל. עם תעשייה וחקלאות, יותר מזה, עם צבא, עם מדינה, עם ישיבות ובתי ספר ויהודים עושים ובאים והולכים ומביאים לצערנו ועושים מצוות ולפעמים גם לא עושים מצוות. אנחנו חיים, חיים, חיים של עם יהודי בארץ ישראל. זו לשכוח. אז מה קרה? מה אמר הגאון מווילנה? זה בדיוק מה שהוא אמר. אמר, רבותיי, הגאולה מתחילה. לא אמרתי שהנה, זהו, הכל טוב, הכל יפה, ואת תעלו לארץ ישראל, יהיה לכם גן עדן. הוא אמר, הגאולה מתחילה. הגאולה מתחילה, זה סיפור ארוך. זה סיפור קשה. זה סיפור של התפתחות. אני פעם השוויתי את זה בשיעורים להתפתחות, נולד ילד. טוב, זה משל. זה משל שמתאים בהרבה דברים, כי כשהילד נולד, אז אתה לא רואה בן אדם, אתה רואה איזה חבילה, ברוך השם, חבילה נחמדה, אבל חבילה כזאת שבוכה ואוכלת ומלכלכת וזהו. בסוף זה יהיה בן אדם גדול. זה כבר חי, כבר נולד. אבל הגאולה הרבה יותר מסובכת מזה. בגאולה יש לנו אסונות בדרך. 4 חורבנות. רגע, חורבן זה לא גאולה. אנחנו, כן, עכשיו בימי בין המצבים, מטבלים אבלות על החורבן. לכאורה זה ההפך. אם יש לך חורבן, אין לך גאולה. יש לך גאולה, אין לך חורבן. רגע. חורבן של, של בין המצבים, זה כשנחרב בית המקדש. עם ישראל נכבש. יוצאים לגלות. לא יצאו בבת אחת, אבל יוצאים לגלות. עד שארץ ישראל כמעט מתרוקנת מהיהודים. כמעט. אף פעם לא התרוקנה לגמרי, אבל כמעט מתרוקנת מהיהודים. שאלה אם נחרבה על היסוד. בנו אותה מחדש, לא עלינו, בתור העיר של גויים, בהתחלה. אחר כך התחילו היהודים להסתנן לאט לאט חזרה. זה חורבן. חורבן מוחלט יציאה לגלות. אבל בתוך הגאולה, שאנחנו יודעים שהגאולה התחילה, הידיד הטוב של רבי ישראל משקלוב, זה שסיפרתי עליו, היה מאותה עיר, רבי מנחם מנדל משקלוב, אומר עכשיו, כותב, באותו זמן, עכשיו התחילה הגאולה. אין ספקות. אחרי ההתחלה הזאת, ארבעה חורבנות של הקהילה היהודית בצפת. ולא דיברנו על מה שקורה בירושלים, לא דיברנו על כל הבעיות האחרות שיש. רק להכניס אתכם לאווירה, כשאנחנו צמצמנו עכשיו 30 שנה לסיפור הקצר שלקח לי רבע שעה לתאר. אבל זאת התחלת הגאולה. ומשם הדברים הולכים ומתפתחים, ויש עוד בעיות בדרך, ויש עוד חורבנות בקצה בדרך, אלא חורבן פה, זה חורבן של זמני, של קהילה, מיד בונים מחדש. חורבן של איזה שלב, בונים עליו מחדש. היו עוד. מלחמת העולם הראשונה, יישוב בארץ ישראל כמעט נחרב גם כן. טורקים גזרו כל היהודים שנמצאים ביפו ובתל אביב החוצה. אין. אין אף יהודי. גירוש מוחלט. טוב, אבל לאן התגרשו? גירשו אותם לכפר סבא. חיילי גירשו בכלל לחוצה. את כל הנתינים הזרים גירשו עוד קודם. קהילה הייתה במצב חמור. בכלל היישוב בארץ ישראל היה במצב חמור. היה רעב, היו אנשים מתו מרעב ברחובות ירושלים. מלחמת העולם הראשונה, הרבה הרבה אחרי השלבים שדיברנו עליהם עכשיו. אז זה לא גאולה. שלוש שנים אחרי זה, הצהרת בלפור, מבטיחים להקים מדינה יהודית, היהודים רקדו ברחוב, אמרו הלל. הולכים ומתקדמים שלב אחרי שלב. אבל באמצע יש דברים מאוד קשים, מאוד חמורים לפעמים. יש יהודים שבאים היום ואומרים, אני לא רוצה להגיד תפילה לשלום המדינה. מה הבעיה? מה כתוב בתפילה לשלום המדינה? ראשית צמיחת גאולתנו. ובמציאות הזה צהל היה אומר, אנחנו כבר לא בהתחלת הגאולה, אנחנו באמצע הגאולה. התחלת הגאולה זה התקופה שאני תיארתי. עכשיו זה אמצע הגאולה. אמצע הגאולה, אתה לא מוכן להגיד על מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, מה קרה לך? פתאום מדינת ישראל זה לא דבר טוב? הגאולה היא לא גאולה בגלל שיש בעיות? יש חס וחלילה נסיגה מאיזה מקום, וכל שאר היישוב בארץ ישראל, כל המיליוני יהודים ממשיכים ללכת ולהתפתח. פתאום הגאולה נפסקת? יש יהודים שלא רוצים להגיד תפילה לשלום המדינה, כי אנחנו אומרים שם, שלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה. אז לפני כמה שנים, אותה ממשלה, היו לנו איתה קשיים מאוד מאוד גדולים. ממשלה בראשות מפלגת העבודה שפה חסמה התיישבות ושם ועשתה הרבה צרות להתיישבות. אז הייתי באחד היישובים בשומרון בשבת. ובתפילה הם אמרו תפילה לשלום המדינה, אבל השמיטו את המשפט הזה. שלח אורך ועמיתך לראשי הסביבה ויוצא, הם לא אוהבים את ראשי המדינה. אז ניגשתי אחרי התפילה לאיזה יהודי שהכרתי, אמרתי לו, תשמע, שמעתי שאתם מנסים לבנות פה כביש חדש. הוא אמר, כן? אדי, תגיד, הכביש הזה חשוב לכם? מה אתה מדבר? הכביש הזה הוא לא סתם חשוב, זה הכרחי לנו, זה משנה פה את כל המציאות. אז אמרתי, אז מה הבעיה? תראה, יש פוליטיקה, מגעים, הממשלה רוצה לשכנע את הערבים אז אמרתי, נו, אז אתה רוצה שהממשלה תסכים לבנות את הכביש? ודאי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, אנחנו לבד לא יכולים. צריכים שהממשלה תסכים לבנות את הכביש. אז אמרתי לו, אולי תתפלל על זה. תתפלל שהממשלה תרצה לבנות את הכביש. הוא אמר לי, מצוין! אמרתי, אז למה השמטתם מהתפילה שלך אורך ועמיתך לראשי הסביבה ויועציה? תתפלל שהקדוש ברוך הוא ישלח עצה טובה בלב ראשי המדינה, ראשי הממשלה, שיבנו לכם את הכביש. וחוץ מי שיבנו לכם את הכביש, יבנו עוד כמה יישובים ועוד כמה דברים. זה פירוש הדבר, שלח אורך ועמיתך לראשי הסביבה ויועציה. אז הוא אמר לי, טוב, אני לא השמטתי את זה, אני לא יודע, לא, מה, זה לא אני, בקיצור, לא, יש אחרים ביישוב. לא הלכתי להתפקח עם כל היישוב. מה אתה אומר? אני לא יודע, מה זה שלח אורך ועמיתך? אנשים עושים פלפולים על גבי דבר שהוא כבר טוב. יש לך דבר טוב. יהודי חס וחלילה חולה. הוא אומר, שלח לו, ריבונו של עולם, שלח לו רפואה שלמה. אתה צריך לבוא ולהתפטר, להגיד, ריבונו של עולם, זה לא טוב שיש לו מחלה, אבל אני בכל זאת... מה? תגיד, מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא רוצה את אותו? ודאי שהוא רוצה את אותו. אבל אתה צריך לראות את אותו. כן, צריך.
יש כל מיני תכנונים וכל מיני דרכים אחרים שהיא תהיה, אבל כשבן אדם לא רואה את הדברים בדיוק בדרך שהוא רואה, אז מצילו זה חורבן. וצריך נורא להיזהר מזה, כי זה יכול להיות כישלון של כולם בדרך.
זה ודאי, אבל אני חושב שזה יותר מזה. לא רק שיהודי רוצה שהגולה תהיה בדרך שלו, היא רוצה שהיא תהיה בדרך
שנעימה לו. כן, זה הכוונה, כן.
יש הבנה. אני לא יודע כמה
אנשים
יש להם הבנה מסוימת. יהודים לומדים את עניין הגאולה. אנחנו ברוך השם במכון מאיר לומדים הרבה מאוד מהי הגאולה, מה עם תהליכי הגאולה. יש שיעורים באורות שהרב קוק זצ"ל מדבר הרבה מאוד על הגאולה. אנחנו משתדלים גם ללמוד לנתיבות ישראל ולאמונת איתנו, וכל הספרים האלה מדברים על תהליכי הגאולה. מי שלא לומד על תהליכי הגאולה, אין לו מושג בכלל מה פירוש הדבר הגאולה. תלמידי הגאון מווילנה היו רבנים מאוד גדולים, מאוד מעמיקים, למדו אצל רבם גם הרבה מאוד הלכה וגם הרבה מאוד סיטוי תורה. הם למדו הרבה מאוד על הגאולה, רואים את זה בספר כל התורה, שאלה הם מסורות של תלמידי הגאון, שהם עסקו בדברים האלה מבחינה תורנית. יהודי שלא עוסק בזה, שלא מעמיק בזה, שלא מבין במה מדובר, אז הביטוי שהתבטאת לפני רגע שהוא רוצה שהגאולה תהיה בדרך מסוימת, הוא לא יודע בכלל מה ההבנה, מה המטרה, מה המשמעות של תהליך של גאולה. אז לפעמים זה לא שיהודי רוצה משהו מסוים, אלא הוא לא יודע. אלא שהוא חושב שגאולה פירוש הדבר, הבטחנו לך שיהיה נעים. לא הבטחנו לך שיהיה נעים. הבטחנו לך שהמצב, שהדברים התחילו, ומעכשיו והלאה, זה לא ייפסק. מה זה לא ייפסק? לא יצא עם ישראל חזרה לחוץ לארץ כמו שהיה, שחס וחלילה הארץ ישראל נחרבת וכולם עוזבים. זה לא יהיה. וזה, יש לנו הבטחה אלוקית. אין הבטחה אלוקית שלא יהיו קשיים בדרכי הגאולה. יהיו קשיים. בטוח שיהיו קשיים. לפעמים קשיים קטנים יותר, לפעמים קשיים גדולים יותר. אין הבטחה אלוקית שלכולנו יהיה נעים, כי יש לנו עבודה מאוד מאוד קשה לעשות אותה. אלא ברוך השם, נעים לנו. מה איתכם? חם לכם? קל לכם? יש פה מיזוג אוויר? מה באמת? תחשבו אחורנית. אני מציע לכל אחד קצת לקרוא ספרים על החיים של יהודי בארץ ישראל לפני קום המדינה. לא נדבר לפני 200 שנה. נכון. תראו, אני עליתי ארצה סך הכל לפני 30 ומשהו שנה. נולדתי באמריקה. אז היו צוחקים, יש כל מיני דברים שכדאי להביא מאמריקה לארץ ישראל, כי אין אותם בחנויות. אני יודע, סוג כזה, מפיות, או כל מיני מוצרי אוכל שלא מייצרים, וזה תוצרת חוץ, וזה יקר, ולא מביאים. היום? מה באמת? חסר לנו משהו? זה לפני 30 שנה. אז כן. אז נסעתי מנמל התעופה, מבן גוריון לירושלים, ישבו איתי שני תיירים מאמריקה, נסענו במונית, נסעו איתי שני תיירים מאמריקה, מתחילים לדבר על הכביש, מה? זה הכביש? כביש שהיה, באמת כביש מספר אחד של היום, לפני 30 שנה, לא היה כזה רחב וזה כזה משוכלל. אז הם ישבו את זה לכבישים באמריקה וצחקו על הכביש. לפני 50 שנה, לפני 60 שנה, תקופת הצנע בכלל. לפני 200 שנה, רבותיי, לפני, לא 200, אלא לפני 100 ומשהו שנה. אני ביום ירושלים, לפני שנה, לקחתי את המכון בשכונה פה בירושלים. יש תיאור של מישהי שגדלה בשכונה הזאת. באמת, היינו עשירים גדולים. היו לנו בתים עם 3-4 חדרים. זה עשיר גדול, בית של 3-4 חדרים. ולכל בית היה מרתף. למה? כי באותן שנים בירושלים, מי שרצה לקנות לחם, לא בעונה שהחיטה נקצרה, הלחם היה מאוד מאוד יקר. אז מה היה יעשה יהודי שרצה לא להוציא הוצאות ענקיות? בזמן שקצרו את החיטה, הוא היה קונה כמות של חיטה בשביל שנה שלמה. איפה שמים כמות של חיטה בשביל שנה שלמה? אם יש רק דירה בגילה, כן יש מרתף, שמים את זה במרתף. בזמן שמשווקים את הענבים, פעם בשנה, היום אפשר לקנות ענבים חודשים, אז פעם בשנה מביאים את הענבים מאזור חברון, הוא קונה ענבים, שיהיה לו יין לכל השנה. שם אותם במעטף. חומר בעירה לחורף כולו. קונים בתחילת החורף, שמים במעטף. כן? מי שהיה עשיר, היה לו מעטף. מי שלא היה לו עשיר, מי שלא היה עשיר, לא היה לו מעטף, היו לו בעיות. רבותיי, אתם מבינים מה מדובר היום, אנחנו הולכים לשוק. ככה, קונים עגבניות 12 חודשים לשנה. אנחנו עשירים. יש לנו תוצרת חקלאית, יש לנו מכוניות, יש בתים, יש מיזוג אוויר. על מה אני מדבר? התחלתי במיזוג אוויר. מה? בירושלים, בתל אביב, בכל מקום, לא היו, מזגן היה דבר נדיר. מקומות מיוחדים, בתי מלון, היו מזגנים. מה, בחדר לימוד בישיבה היה מזגן? ברוחות מהר הכנסנו את המזגנים רק לפני איזה 10 שנים. אנחנו כבר כל כך מפונקים שאנחנו לא מבינים את זה, לא תופסים את זה. כן.
בת עצמי, אבל נדמה לי שאנשים, בוא נגיד אנשים שגרים בעיר, אנחנו כל כך עסוקים בהישרדות, הייתי אומר, כמעט המילה, כאילו אין לנו זמן לקשור, כמו שתיארת את הרב, כי זה כאילו שהוא, החיים הפרטיים שלו, הוא שם בצד, והיה לו איזשהו חזון, ואנחנו...
טוב, אז זה באמת בגלל זה צריך למורה לגאולה. אני לא חושב שאנחנו עוסקים בהישרדות, כמו שאמרת. אנחנו עוסקים, יהודי היום יכול, יש הרבה אנשים שיכולים לעבוד 8 שעות ביום, לפרנס את המשפחה. יש כאלה שלא, אני לא אומר, לא, כל אחד יש מצב כלכלי נוח. ויש הרבה אנשים שיכולים לעבוד 8 שעות ביום. יש להם מספיק זמן ביום, יש 24 שעות ביממה. יש להם הרבה מאוד זמן אחר כך, עם זמן שינה ואוכל ותפילה והכל. יש זמן לחשוב, יש זמן ללמוד, יש זמן להתבונן. אתה לוקח כמה ימים של חופש, פעם לא היה דבר כזה חופש מעבודה. כן, לפני 100-200 שנה. אתה לוקח קצת זמן. כן, לקרוא קצת על ההיסטוריה, להסתכל על העולם מסביב. כל זה כמובן סביב, מתוך לימוד העניין של הגאולה, מתוך מבט כזה, בעיניים נכונות, בעיניים של טובה, לראות מה קורה לנו. לראות מה המציאות שלנו. ואז יהודי מתייחס למציאות שמסביבו בצורה אחרת. אדם רוצה להגיע ליום העצמאות, אנחנו באמצע הקיץ, אבל להגיע ליום העצמאות בעזרת השם בעוד כמה חודשים, ולהגיד הלל ביום העצמאות, הוא צריך לדעת על מה הוא אומר הלל. אם לא מסתכלים, אם לא מבינים, אז מה אתה אומר הלל ביום העצמאות? האמת היא שבעוד יומיים, אנחנו גם אומרים הלל, ראש חודש, שבת יש ראש חודש, אומרים הלל. גם אז יש מקום להגיד הלל על כל מה שקורה מסביב. כן? נכון? תמיד צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אם בן אדם מבין שזה משהו מיוחד, שיש לו מזגן, ושיש לו מכונית, ושיש לו בית עם יותר חדרים, הוא לא צריך מעטף ברוך השם, כי הוא תמיד יכול לצאת לשוק ולקנות.
לא מקרר.
כל הדברים האלה זה בניין ארץ ישראל. ארץ ישראל הלכה ונבנתה, והגאולה הולכת ומתפתחת לפני העיניים שלנו. וכל זה רק חצי תמונה. כי יש גם את כל העניין הרוחני. בעניין הרוחני תגידו היום ונורא והמצב חמור. רבותיי, יש הרבה מאוד צרות רוחניות. יש הרבה מאוד מה לתקן. אבל ישיבות כמו שיש היום בארץ ישראל, אנחנו לא מכירים דבר כזה במשך 2000 שנה. מערכת כזאת של ישיבות, שיהודים שלומדים תורה, ושוב, אני לא אומר שהכל טוב, יש מה לתקן, וצריך לקחת את כל היהודים ולהביא אותם ללימוד תורה, וצריך שבכל בתי הספר ילמדו תורה. אצל שכל היהודים המסכנים שגדלים בלי לדעת את, את העניינים של תורה שאנחנו לומדים אותם, ידעו אותם. יש יהודים מסכנים שלא יודעים אפילו מושגים בסיסיים. אבל שוב, לראות את הדברים החיוביים, מערכת כזאת של לימוד תורה כמו שיש היום בארץ ישראל, לא היה בעם ישראל 2000 שנה. וגם כן חלק מהם. ואיפה היה דבר כזה שהמדינה תומכת בישיבות? אז נכון, עכשיו היו קיצוצים, הורידו את התמיכה, ובאמת זה קשה לנו כי התרגלנו לתמיכה הזאת. ויש עדיין תמיכה מסוימת. מה, בחוץ לארץ הגויים נותנים כסף כדי שנלמד תורה?
מה?
אולי
מערכת הגאולה
תהיה
יותר טובה.
אולי בעתיד. בעזרת השם, הגויים יבואו ויגידו אחרת, תראו, אנחנו עכשיו מבינים שלימוד תורה זה דבר כל כך חשוב שגם אנחנו רוצים כן. ובכלל, כל, יש המון דברים שאתם לא רואים, אבל הולכים ומתקדמים. אספר לכם סיפור קטן, באתי אותו כמה פעמים, אבל לא, מי שיושב פה אני לא יודע אם שמע. לפני איזה 5 שנים, אשתי ילידת תל אביב, גדלה בתל אביב, גרה הרבה שנים בתל אביב. ולפני איזה 5 שנים בקיץ, חופשת הקיץ של בתי הספר, פנו לאשתי ואמרו, הסניף בני עקיבא בתל אביב, יש שם בנות שרוצות שיעור. אין בחופש, אין חופש מבית ספר, בנות תיכון. והן רוצות שיעור תורני. זה מה טוב, מצוין. היא במשך תקופת החופש נסע פעם בשבוע לתל אביב, ופעם בסניף, היו שני סניפים, אז פעם בסניף הזה ופעם בסניף אחר, נדע שיעור תורני לבנות. אז היא חזרה ואמרה לי, תשמע, זה תענוג, לא רק שהבנות האלה רוצות ללמוד תורה, ליושבות שם בנות בלבוש צנוע, יפה, באמת על פי ההלכה, וזה תל אביב בקיץ, זה... כן, ללכת שם עם שעבולים כמו שצריך על פי ההלכה, הרבה אנשים מגישים בזה דבר קשה, כי בכל זאת, כשחם, אתה רוצה כמה שיותר לכל הנאומים. אז אחרי שהיא סיפרה לי את זה, הגיעה אלינו בת דודה שלה, קצת יותר מבוגרת, שגם גדלה בתל אביב. סיפרה לה גם כן על הדבר היפה הזה. אז אמרה בת דודה, את לא יודעת מה את אומרת. כשאת היית צעירה, היו רואים מרחוק כל אזור הצפון של תל אביב, אני יודע מה, היום, מה שהיום מגדלי עזריאלי, עד לירקון, אז כמעט לא היה שום דבר מצפון לירקון. היו רואים מרחוק מישהי בקיץ, עם חצאית קצת ארוכה ושבולים ארוכים, היו אומרים, בלי לראות את הפנים, היו אומרים, הנה רחל. רחל זה השם של אשתי. למה? כי כמה בנות היו אז בתל אביב שהלכו לפי ההלכה? כל האחרות, אפילו הדתיות, לא הלכו כך, קל וחומר החילוניות. ועכשיו את אומרת שיש לך קבוצה שלמה של בנות, שגם מתלבשות, וגם באות ורוצות ללמוד תורה, באות על חשבון הזמן החופשי שלהן, את מבינה איזה מהפכה יש פה? היא אומרת, היינו רואים בתל אביב אישה צעירה עם כיסוי ראש, לפי ההלכה, היו אומרים, רבקלה הגיע לבקר את ההורים. הייתה אישה צעירה אחת שהייתה חוזרת עם כיסוי ראש לבקר את ההורים. טוב, אולי קצת הגזימה, היו שתיים, שלוש. היום, ברוך השם, יש ישיבה באזור הזה, בישיבה של הרב גנץ בתל אביב. יש עוד כמה ישיבות בתל אביב, עוד שתי ישיבות בתל אביב. הישיבה של הרב גנץ, יש כבר עשרות אברכים, משפחות תורניות של אברכים, שגרות מסביב לישיבה. זה לא התקדמות? עדיין שזה התקדמות. אלא תגידו, טוב, חוץ מעשרות משפחות האלה, יש מסביב עוד מאות ואלפי משפחות שעוד צריכות להתקדם, נכון? כמו שבזמן של אליעזר משקלוב, זה שבנו כמה בתים, זה היה התקדמות, והיה מסביב עוד הרים, שממה ו... וזה שהצליחו לבנות מחדש אחרי החורבן של צפת, זה היה הישג. אף פי שהיה אחר כך עוד חורבן ועוד הרבה מה לעשות. אז גם היום. יש לנו עבודה ענקית, הרבה מאוד מה לתקן מבחינה רוחנית, וזה החיסרון הגדול שלנו. כל מה שקורה לנו, כל הצרות שקורות לנו היום בארץ ישראל, עם ההתנתקות וכל הדברים האלה, ועוד הרבה דברים, זה בגלל שאין לנו הבנה לתוכן הרוחני. בגלל שיהודים לא מבינים מה זה ארץ ישראל ומה זה גאולה. לא מבינים את הערכים הרוחניים של הדברים. אז יש לנו עוד עבודה ענקית לתקן. לכן נבחרנו היום, אנחנו יוצאים לבתים, פנים אל פנים, באים, מתחילים לדבר עם יהודים, מתחילים לפתוח את הדלתות. לפתוח את הדלת זה רק שלב ראשון. קודם אתה פותח את הדלת, אחר כך אתה מתיישב לדבר, אחר כך אתה עושה חוג בית, אחר כך היהודי מתחיל בעזרת השם ללמוד תורה באופן קבוע. זה שנים של עבודה. יש לנו עוד אלפי אלפים של יהודים בארץ ישראל שצריכים להעלות אותם ולקדם אותם ולשפר להם את האיכות הרוחנית של החיים. אנחנו בוכים בתשעה באב על זה שחסר לנו בצד הרוחני, לא רק בזה שחסר לנו בצד הממשי, הפיזי. צריך לדעת את זה. אבל צריך, כשאנחנו עומדים בבין המצרים, צריך לא רק לדעת את מה שחסר, צריך גם לדעת את מה שיש. כי זה נותן את הגישה היסודית, את הגישה הבסיסית. וכשיודעים לא רק מה שיש, אלא איך הגענו לזה, דרך כל היסורים האלה, כן, תיארתי לכם שוב, רק פרשייה אחת של 30 שנה, של אביסר משלום, לראות איך נבננו מתוך ארבעה חורבנות נוראים, מתוך אסונות אישיים, וכל דרך, כל הדרך הזאת הלכנו והתקדמנו והתעלינו והוספנו. ומזה ובצורה כזאת צמחה לו הגאולה וממשיכה לצמוח בצורה כזאת. זה קובע את כל היחס של בן אדם לכל החיים שמסביבו. מדברים היום על הקשיים בהתיישבות בישע. כל היישוב כמעט של יהודה ושומרון שמח בעקבות מלחמת יום כיפור. אחד הדברים הכי קשים שקרה לעם ישראל בתקום המדינה, מלחמת יום כיפור הייתה תקופה נוראית. ובעקבות הדבר הנוראי הזה קם כל היישוב ביהודה ושומרון. צריכים עוד לקדם את היישוב, ולהגדיל את היישוב, ולעמוד בפני כל הקשיים ביישוב הזה. אבל אנחנו הולכים ומתקדמים. הבאתי לכם לפני כמה שיעורים את הביטוי של הרב קוק בהגדה של פסח, בספר עולת ראייה, כל שנה הגאולה מתקדמת. אפילו אם לא רואים אותה, אבל צריך לדעת את זה. משנה לשנה אנחנו במצב יותר טוב. וכך נלך ונתקדם בעזרת השם.